אבל אני ארצה רק שנדבר על הרגשות, על הרגשות שלהם.
רק על הרגשות. אין
בעיה. אני כאילו אחים של הבת זוג שלי, אנחנו מתחתנות, אז עשינו מפגש כל האחים, כי יש לה הרבה אחים, והם סיפרו לי על Call of Duty, על המשחק. והם אמרו שתוך כדי, כשמשחקים אונליין עם אנשים מהעולם, אז הם שומעים אותם, הם מקללים אותם, הם שומעים שמדברים עברית, ואומרים להם חפ 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 חפ. ואז אמרתי, ואתם מדברים אחד עם השני? והם אמרו, כן. והייתי כזה, ואתם מדברים על רגשות לפעמים, בזמן ש... וכאילו, ואז הבנתי, יו, אני חייבת לשחק בזה, זה נראה לי ממש כיף לדבר על רגשות תוך כדי שמשחקים פלייסטיישן.
אני חייב להגיד שאני עושה את זה כשאני משחק רוקט ליג, שזה מכוניות משחקות כדורגל. אז יש לי חברים בגרמניה שאנחנו באמת מדברים.
אני הייתי צופה בזה, בסטרימינג, כאילו כזה Call of Duty, של כאילו מפרקים אנשים, כזה מפוצים להם את המוח, וברקע כזה שיר דבר את הרגשות.
בדיוק.
ואיך זה גורם לך להרגיש?
כן.
נהדר. טוב, בוא כאילו, בוא נעשה את זה רשמית, תגיד, וולקאם לעוד פרק ש...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחק יד.
אני קובי מלמד.
איתנו.
שירי ובן, אני.
יש. כן, 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 תסריטאית, סנדאפיסטית, כיף שאת איתנו. גם חוטט בפודקאסטים.
חוטט.
לא מעט.
לא מעט.
יש הסקט, הייתי אומר איך קוראים לו, אבל אין לומר את שמו.
יפה, יפה, זה היה סמוד.
לא יודע אם זה היה יפה. כיף שאת איתנו.
כיף להיות.
וואי, ממש.
באירוע הזה, אני לא יודע אם האזנת או לא, לא נעמיד אותך פה on the spot, אבל יש חוקי פורמט לדבר הזה, והם ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אבל נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור, גם את, אני מקווה לא מכירה את הסיפור, ושומע
וואי,
אותו...
וואי, אני גם מקווה ממש.
אתה אחרת, מכיר את הסיפור?
אחרת אנחנו בעיה. כן,
כן.
קצת טוב.
שומעים אותו בפעם הראשונה, לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד, וזהו, זה הפיץ שלי, אין לי עוד מה להגיד מעבר לזה.
קדימה.
התקבלת. 13 פרקים, תייצר לי כזה. טוב, מגניב, אז נראה לי, מה, נשים מוסיקה ונצא לדרך? כיף גדול.
כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט כן.
אז... אז מה שלומך?
אתה יודע, בסדר, סך הכל... סביר, לא השתנה כלום, לא השתנה כלום.
כן.
אני מאוד מאוד מתרגש מהפרק הזה. שנדחה לצערי, כי לא הייתי בקו הבריאות. אזהרה, אולי אני עדיין אפציע פה עם איזה שיעול, אבל זה היה מזמן. כן, זה מאחורי האירוע הזה. קסמי העריכה יעשו את מה שקסמים עושים. זהו, אין לי עוד מה להגיד. אני רוצה לשמוע את הסיפור שהבאת לנו, מאוד אשמח לשמוע מה יהיה לשיר להגיד על זה, כי אז אני לא צריך לעשות כלום.
יפה, זה סיפור, אני חייב להגיד ששמרתי בכיס כבר מספר שנים.
וואו, מחמיא לי.
וחיכיתי להזדמנות הנכונה. והנה היא. אז קדימה, תומאס פרדריק קופר נולד ב-19 במרץ 1921 בקרפילי גלמורגן ווילס.
יפה, אני אוהב שכאילו... מרגיש לי שביטאת את זה כמו שאמורים.
כן.
גלמורגן.
גלמורגן.
עכשיו תגיד את זה בוולשיט.
או, גאד.
זה בטח הרבה יותר ארוך.
אתה מכיר את ה...
פרק של הכתר?
אני לא, אני רק רואה, אני מכיר רק מה שקשור כדורגל בוולס, וגם זה לא הרבה. למה יש להם שפה?
יש שלט מאוד מפורסם כזה של איזה מין כפר כזה, עם תחנת רכבת, שזה כאילו השם הכי ארוך למקום באירופה. קוראים לזה שלנפיילבורג, שווינגל, גוגרך, ונטרופ, שלנטיסיליו, גו, גו, גוך.
איך אתה אוהב? איך אתה אוהב? כמה זמן אתה משקיע בללמוד את זה?
יותר מדי, יותר מדי.
זה באמת השם?
זה באמת השם.
אני בעלם.
אני לא...
במילה אחת.
מה זה, מה המשמעות שלו?
או גאד, זה ארוך כזה, זה כזה... הבקתה שנמצאת בצל עץ הזה של הקדוש טיסיליו.
למה הם לא מחלק משהו כזה?
בדיוק, תעשו את זה בכמה מילים.
זה מאוד גרמני כזה.
זה מאוד גרמני.
וואי. כן, אז ווילס.
ווילס. קיצר, כשתומי קופר נולד, המיילדת אמרה שהוא לא יחזיק מעמד ושמה אותו בצד, ואמא שלו כזה התעקשה והכילה אותו בחלב מרוכז. כי זה יותר טוב מחלב רגיל כאן.
זה יותר חלב.
יותר חלב יותר מרוכז.
כן.
אני לא יודעת איך מכינים חלב מרוכז. מרתיחים אותו?
אני אם הייתי צריך לנחש, זה כזה לצמצם את החלב או משהו, נכון? לצמצם זה מילה ששמעתי במאסטר שף. זה כזה, אתה מחמם את זה.
אז קיצר, איכשהו המצב שלו השתפר מהדבר הזה, והוא שרד. עכשיו, אבא שלו לחם במלחמת העולם הראשונה, ורוב ההכנסה של המשפחה הייתה מהפנסיה הצבאית שלו, שזה לא הרבה. כשתומי היה בן 3, משפחת קופר עברה מווילס לעיר אקסטר בדרום מערב אנגליה. אבא של טומי היה מוכר חלב וגלידות במרכז הירידים בעיר, וטומי היה הולך לשם עם אבא שלו ומשחק עם איזה קוף שהיה שם באחד הדוכנים.
קוף אמיתי או קוף כינוי למישהו? אוקיי.
במהלך המיתון הגדול בתחילת שנות ה-30, המשפחה הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד גרוע. הייתה תקופה שבה כל הרכוש של המשפחה היה בתוך מזוודה אחת.
אוי.
בתקופה הזו, אמא של טומי לימדה אותו לקח שהוא זכר לכל חייו. אף פעם אל תשים את כל הכסף שלך בכיס אחד, ככה שאם יקרה משהו, עדיין יישאר לך קצת בכיס השני.
הפתגם הוא קצת שונה, נכון? מדבר על ביצים וסל וזה.
כן, לא. פה זה כיסים.
כסף, למי יש כסף לביצים.
בדיוק. אז טומי קופר לא היה פופולרי בלימודים, הוא היה גדול מאוד לגילו, בסופו של דבר בחייו הבוגרים הוא הגיע למטר 93 וכזה רחב כזה, והוא היה גם די גמלוני כזה, הוא אמר על עצמו, הברכיים שלי כל הזמן התנגשו זו בזו.
זה גמלוני מאוד, מה זה? זה כאילו מוטוריקה בסיסית פה.
עכשיו, כדי לקבל תשומת לב מהילדות, הוא היה מושך להן בשיער, קלאסי. כאילו זה תמיד נשמע לי
לא כמו... לא באמת עושים את זה.
בדיוק. אבל כאילו הוא סיפר על עצמו שכן, שהוא ליטרלי היה עושה את זה, וגם אני הייתי ממש מופתע. מישהו אמר עליו פעם, כשאלוהים ברא את טומי קופר, הוא עשה הרבה טעויות.
איזה דיס.
כן, הרש.
עכשיו, בגיל 8, טומי קיבל במתנה מדודה שלו ערכת קסמים. וזה שינה לו את החיים.
בגלל זה שאמרת את זה לשיר? אני חייב להבין, כי יש את הקשר לקסמים.
היא עושה קסמים, כמובן. הוא היה מאושר, הייתה שם חבילת קלפים שאפשר להפוך לקופסת גפרורים, היה שם מסמר כזה שאפשר לשים על האצבע, וזה נראה כאילו המסמר עבר דרך האצבע.
אתה יודע מה מדהים? שלמרות שהטכנולוגיה עשתה קפיצה מטורפת, ובכף ידי אני מחזיקה טלפון שעושה קסמים.
כן.
ליטרלי, הוא פנס, אני מדברת עם אנשים, אני יכולה קסם, אבל עולם הקוסמות לא השתנה. זה עדיין מסמר בתוך אצבע, קלף שהוא גפרור, כאילו זה תמיד אותו דבר.
מקל שהופך לפרח בקצה.
יונים, למה זה תמיד יונים? כאילו למה דווקא החיה הזאת? זה גם לא ציפור אחרת אף פעם. יש יונה, יש לה תקן.
הן מאוד זמינות פשוט.
מאוד זמינות, זה נכון.
הן תמיד פנויות לקחת את העבודה.
עכשיו, טומי ממש התאהב כאילו בקסמים, הוא היה קונה חוברות קומיקס, לא בשביל הקומיקס, אלא בשביל לראות את הדפים עם הפרסומות, ומשם הוא היה קונה כאילו ערכות כאלה של טריקים וקסמים וכזה, והכל היה תמיד במין לחץ כזה, הוא כזה נורא רצה ישר להראות את הטריקים לכולם, אז הוא כאילו היה קונה את זה, ממהר, כאילו לא מספיק לסיים ללמוד את הטריק כמו שצריך, ועושה אותו, ואז כזה מתבלבל מלא בדרך כזה. הוא סיפר מאוחר יותר, הייתי עושה איזה קסם לאימא שלי, ואז שואל אותה אם היא הבינה מה היה הטריק, ואז היא הייתה אומרת כן, ואני הייתי מתחיל לבכות.
וואו, אימא קצת זונה.
קצת.
כאילו, תשקרי. תגידי, לא, איזה קסם יפה. אבל פרויד היה ממש באיזה שנים אנחנו בעצם, אחרי מלחמת העולם הראשונה.
כן.
פרויד כבר סיפר על התת מודע, זה בעיה שלה, שלא התעדכנה.
אני בטוח שזה התחיל, כאילו, אנחנו נראה מוטיב חוזר עם הדבר
הזה. עם האימא הזאת?
כאילו, רואים איך זה השפיע, הסיפור הזה.
זה יותר מעניין אותי מקסמים.
עכשיו, בגיל 15, טומי קופר כבר עזב את בית הספר, והוא עבד בחברה שבונה ספינות. הוא עשה מופע קסמים לעובדי החברה, וממש הכל שם השתבש. כאילו, מפת השולחן כל הזמן הפריע לו לטריקים ונמשכה וזזה וזה.
גם לא ניגם, אז בכלל.
כן.
איך זה, אתה צריך...
והברכיים כל הזמן.
כן, הברכיים כל הזמן.
הוא ניסה להעלים ביצה, אבל היא נשארה על השרבול שלו.
להעלים ביצה? זה לא שרד לימינו.
לא.
כטריק סמים.
לא, לא מעלים ביצה.
אתה לא רואה קוסם מנסה להעלים ביצה עכשיו.
נראה לי ש... שוב, זו התקופה כזה של ה-Great Depression, אז כזה מתמקדים בדברים שמלהיבים אנשים, ולא היה כסף לשום דבר, אז כזה. הוא ניסה להקפיא כאילו חלב כזה, להתחיל לשפוך ולא נשפך כלום, אבל הכל נשפך וכאילו כל הבמה התמלאה בחלב כזה. כאילו הכל ממש נכשל והוא כזה ברח בריצה מהבמה, אבל הקהל ממש אהב את הטעויות שלו. כאילו, כל פעם שהוא היה מפשל כזה, הם ממש התלהבו וכולם צחקו.
הוא רצה לעשות קוסמות, אבל הוא בעצם עושה קומדיה בטעות.
בדיוק.
יפה.
כן. הוא סיפר, ברחתי בריצה, אבל עברו 5 דקות ושמעתי שכולם עדיין צוחקים. חשבתי לעצמי שאולי עליתי פה על משהו שאפשר להתפרנס ממנו.
אני רק רוצה לומר, אורן לאב. רק אניח את זה פה.
כן, לחלוטין. לחלוטין.
יפה. בשנת 1940, טומי בן ה-19 גויס לחיל הפרשים הבריטי, שזה קצת מפתיע, כי בדרך כלל כאילו פרשים וכזה, אנשים על סוסים תמיד הם כזה קטנים.
אבל אז הברכיים לא יכולים להתקע אחת בשנייה. נכון?
זה מרחיב
שם. יש סוס ביניהם. פתרנו את זה.
יפה.
חיל הפרשים.
כן.
איזה דברים היו פעם.
עדיין יש, נכון?
יש פרשים של המשטרה.
כן, שבאים להרביץ
בהפגנות. אבל לא נראה לי שיש חיל הפרשים בצה"ל.
כן, בצבא כנראה שלא. אבל מניח שעדיין יש צבאות שיש להם את זה.
לא נראה לי, כאילו יש את הסיפור המפורסם הזה, על זה שבפולין במלחמת העולם השנייה, אז הפולנים באו עם פרשים מול הטנקים של הגרמנים, והפסידו. אז נראה לי שזה די סגר את העניין.
אז פה זה עדיין, כאילו 1940 זה כזה תחילת מלחמת העולם השנייה, והבריטים יש להם את זה. הוא לא לחם בקרבות, כן? אבל הוא היה שם. ובמהלך האימונים הוא כל הזמן היה נרדם בעמידה, וכדי להסתיר את זה, כשהוא היה מתעורר, הוא היה כזה עושה, אמן.
וואו.
כדי לעשות כאילו הוא מתפלל כל הזמן.
אגב, אתה הלכת פעם להתפלל בצבא, רצית לראות, כאילו, שאלת, היה תמיד כזה אג בוקר, ואז כזה חבר'ה מתפללים ללכת לשם. ואני כאילו רציתי לדעת מה הם באמת עושים. כאילו, רציתי להבין מה קורה שם. ואז פעם אחת, למרות שכזה זה אותו מפקד כבר חודשיים, אני הולך להתפלל. ואז הלכתי לשם וראיתי שכולם פשוט ישנים בבית כנסת.
די.
וזה סוג של כזה, אמן. כאילו, זה בדיוק מה שקורה שם.
אני לא מאמינה שלא ניצלתי את ההק הזה, למרות שאני כן, פעם קיבלתי את המייל הזה של בקיץ, לפני כל הצומות, י' ז' בתמוז וכל זה מי שצם, אז אמרתי, אם אני צמה, יש לי חופש, אני צמה. וצמתי בי' ז' בתמוז.
ברור, חייבים לפחות צום אחד כזה. בטח, זכות גדולה.
אני לא חושב שעשיתי את זה אף פעם.
זה לא בכבוד שלך.
זה היה פספוס, בכל מקרה, חייל אחר סיפר על טומי קופר, הייתה לו יכולת מדהימה להיראות עסוק ולהתחמק מדברים. בכל פעם שהמפקדים היו קוראים לו בשביל משהו, הוא היה יוצא מהאוהל עם איזה מברשת או סיר או מטטה, והם חשבו שהוא עסוק או עושה משהו חשוב.
תקשיבו, לא נעים לי, עשיתי את אותו דבר בצבא.
ברור.
עם תיקייה.
בכמה חודשים ששירתתי בכלא 4, היה לנו הק של כאילו, אם אתה מפקד בכלא שהולך עם מטטה לאנשהו, אז ברור שאתה עסוק ובדרך לאנשהו.
אין מה לדבר איתך.
וזה היה עובד ממש, זה היה קונסיסטנטי בטירוף. במהלך השירות הוא פגש אישה בשם גוון הנטי. היא סיפרה, נמשכתי אליו ברגע שראיתי אותו.
וואו, איזה טוויסט.
היה לו את המראה החיצוני הכי ייחודי שראיתי בחיי. העיניים הכחולות שלו נראו כמו הים, הוא היה מושך מאוד באופן של מכוער מושך.
זה הדבר הכי סטרייטי ששמעתי בחיים שלי. פשוט...
מכוער מושך.
סטרייטית מהי.
ככה זה, אה?
In an ugly attractive sort of way.
הוא היה ענק, והוא היה קצת מכוער, אבל היו לו עיניים כחולות.
ואף גדול.
חוץ מהעיניים כחולות, אני חושב שזה סטייל אדם דרייבר כזה, נכון? שכאילו הרבה אומרות שהוא חתיך, אדם דרייבר...
לא, אדם דרייבר חתיך. אדם דרייבר חתיך בגלל הקריזמה.
אבל יש לו כבר שפה.
יפה, אז כנראה שזה מה
שקורה גם כאן. אבל הוא נשמע לוזר, אדם דרייבר מדהים.
לג'יט. סבבה. ביום שבו גוון ראתה אותו לראשונה, טומי עשה הופעה לחיילים. היא סיפרה שהיא לא ממש הצליחה לשמוע כלום, ועדיין הוא היה האיש הכי מצחיק שהיא ראתה בחיים שלה. טומי לבש מכנסיים קצרים מקומטים, גרביים גבוהות, גלימה, וכסדה כזו של פעם עם השפיץ כזה, מה שנקרא פיס הלמט. אני...
שלך עזרים?
יש לי תמונה, אנחנו נשתול למי שצופה בנו באפליקציית רלוונט. אנחנו נשתול פה תמונה, רגע, כסמי העריכה. כזה.
נראה טוב האמת.
כן?
לדעתי.
כאילו, שורץ.
אוקיי.
גרביים גבוהות, גלימה וזה.
הוא גם 1.90+, הוא בטח נראה עוד יותר עצום עם הדבר הזה.
כן, זה מגדיל.
זה קצת כמו ילד שהתחפש. כאילו, שהלך לגן כזה שבועיים אחרי פורים, והוא כזה, אני אתחפש. ואימא שלו כזה, טוב, בסדר, תתחפש.
כך תתלבש ונלך כבר, סרוק אותך להגיד בגן. מה שאתה רוצה.
עכשיו, כמה ימים לאחר מכן, גוון נגנה בפסנתר, במופע לחיילים שבו גם טומי השתתף.
גוון נשמעת משמעותית טובה מדי בשבילו. צריך לומר, עד כה. לא, בוא נחכה להמשיך
לסיפור. לא, מעניין. הם התחילו לדבר, והם ישבו זה לצד זו בנסיעה חזרה מהמופע. שבועיים לאחר מכן, טומי כבר שאל את גוון, את חושבת שאולי תרצי להתחתן איתי? וגוון ענתה, אני מניחה שכן.
אז חמודם.
תשאל נראה.
עכשיו, כמה חודשים אחרי כן, גוון שוחררה מהצבא, וטומי שוחרר טיפה מאוחר יותר, בתחילת 1947, הוא עשה כמעט 7 שנים, כאילו, בצבא הבריטי, בחיל הפרשים.
לא, אז הוא לא השתתף בעצם במלחמה, אם הוא היה בחיל הפרשים כל הזמן
כן,
הזה.
כן, הוא כאילו היה שם. היה במין סטנד ביי כזה, ואימונים, ועושה הופעות.
רגע, ואחרי 7 שנים הוא פרש? מישהו היה צריך להגיד את זה.
מצטער, תודה רבה, מצטער. כל הכבוד.
הוא היה ליצן צבאי. בעצם, רגע, למה זה חשוב שאחרי 7 שנים הוא פרש? פספסתי משהו.
פרש.
פרש.
בסדר, בסדר גמור.
עכשיו, בפברואר 1947 הם התחתנו בקפריסין, בטח נשמע לך מוכר.
נשמע מוכר.
התחתנת בקפריסין.
התחתנתי בקפריסין, נהניתי מאוד, התחתנתי גם בארץ, לא ברבנות, ואז גם התחתנתי ביוטה, בזום, סיפור.
בשביל החותמת הזאת?
כן,
אני מתחתן
סדרתי.
זה היה מזל טוב.
כן, לא, אנחנו עכשיו מבינות איפה כדאי להתחתן, בשביל החותמת הזאת.
בזום זה כדאי.
ויש החלטה?
כנראה דנמרק, שגם שם יש, או כאילו משהו באזור של דנמרק, יש להם את החותמת, וגם רוצות להיות בדנמרק.
כן,
ממש בעד. עכשיו, פעם אחת לפני הופעה, טומי ראה שהוא שכח איפשהו את הקסדה שלו עם השפיץ, אז הוא לקח כובע תרבוש אדום, כזה עם הצ'ופצ'יק השחור כזה, מאחד המלצרים שעבדו במקום, כי זה היה דבר פעם, ועלה עם הכובע הזה להופעה, וזה מיד הפך לסימן ההיכר שלו, ומאז הוא הקפיד לחבוש תרבוש בכל הופעה. אני אראה לכם תמונה שלו מהרבה יותר מאוחר.
כי הוא לקח את זה מאחד המלצרים?
כן. הוא כזה, אוי, נתקעתי בלי כובע.
זהו?
זהו.
זה בטורק לחמג'ון כזה, הוא אוכל. איפה יש את הדבר הזה?
זו תמונה מה-70s, אם אני לא טועה, זה הרבה אחרי, אבל כאילו זה הווייב, והוא הופיע ככה כל הזמן.
אני מחבבת אותו.
עכשיו, אחרי השחרור שלו, טומי קופר התחיל לעבוד על המופע שלו, וזה התבסס על טריקים וקסמים שבהם הכל משתבש, ואז פעם ב- יש לו כזה טריק שמצליח. וכזה הוא מופתע יחד עם הקהל.
זה לא מה שהקהל בא לראות, אבל לא רוצים לטריקים שמצליחים.
כן.
לא, אבל פעם באיזו שבירה כיפית.
בדיוק.
אתה גם נותן להם קטרזיס, הם שמחים בשבילו אולי.
גם כאילו יש את הקטע הזה של כזה, הוא עושה טריק שכזה נכשל כל הדרך, אבל איכשהו בסוף הוא כזה מראה לך באמת את הקלף הנכון, או כל מיני כאלה, כאילו יש חשיפה מוצלחת כזאת. הוא גם כל הזמן היה זורק כזה, בדיחות קצרות כאלה, one liners בין לבין, נגיד, גבר הולך לרופא ואומר, שברתי את היד שלי בכמה מקומות, אז הרופא אמר לו, אז אל תלך למקומות האלה. כל מיני כאלה. זורק מלא. עכשיו, בתקופה הזאת, כאילו, זה לא שהוא איזה סופרסטאר או משהו, כאילו, הוא עושה כזה כמה הופעות פה ושם, והוא במקביל עובד בעבודות מזדמנות, כזה הוא מכר תיקי יד לנשים בפינת רחוב.
וואו, נשמע צועני כזה.
או שהוא היה עובר מדלת לדלת ומוכר שעבה להברקת הרצפה.
זה הדבר?
כן, כמו באוטו. כמו וקס לאוטו, כן.
כן, אבל כאילו, וקס לאוטו זה משהו ששמעתי אנשים שעשו.
יש גם שעבה לרצפה.
עם המכשירים האלה, נכון?
בדיוק, עם המכשיר הזה, וזה כאילו מבריק ומחליק את הרצפה.
אבל מי עושה את זה?
לסביות.
כאילו חוץ מכזה בעסקים, כן?
לסביות עושות את זה.
בסדר, גמור.
אלה שאין להן פרקט.
עכשיו, הוא גם מחר מין מכשיר כזה שמתחבר למקלטי רדיו ואמור לשפר את הקליטה, אבל בפועל זה פשוט כאילו מין כזה חתיכת קרטון עם כמה חוטים בפנים כזה, וזה לא ממש עשה שום דבר. עכשיו, הטלוויזיה הייתה מדיום די מאוד חדש, ובערוץ ה-BBC חיפשו איך למלא כאילו את לוח השידורים. טומי מאוד רצה להופיע בטלוויזיה ולנצל את הדבר החדש הזה, אז הוא פשוט כתב להם מכתב, כזה, היי, המופע שלי מורכב מקסמים וקומדיה, אני חושב שזה יתאים לטלוויזיה, דברו איתי, כזה. והם דיברו איתו, כי ככה זה היה עובד פעם. הם הזמינו אותו לאודישן, וההוראה היחידה שהוא קיבל הייתה כאילו, יש לך 10 דקות. אתה עושה מה שאתה רוצה, יש לך 10 דקות. הוא היה כל כך לחוץ ומהר, ולא עבד לו טוב וזה, הוא סיים אחרי 7 דקות. בביקורת שכתבו נציגי ה-BBC, כתבו, לא יודע לשחק, לא יודע לשיר, מקריח, יודע טיפה לרקוד, גבר צעיר ולא מושך, עם קול לא מעניין ומראה חיצוני מאוד לא מוצלח.
וואו. גמרו אותו.
אז הוא לא קיבל תוכנית משלו. אבל מדי פעם כן היו כזה, מזמינים אותו כזה לתוכניות אירוח, לעשות כזה ביט של כמה דקות, ואז הוא ממשיך הלאה. בינתיים הוא עשה גם איזה אודישן לאיזה מוזיקאי, למוזיקאי קראו מיף פרי, שם מצוין בעיניי, והוא כזה עושה אודישן בשביל להיות המופע הפותח של הלהקה של מיף פרי, והאודישן הלך טוב, וכל חברי הלהקה של מיף כאילו נקראו מצחוק, אז מיף וטומי חתמו על חוזה שהפך את המוזיקאי לסוכן האישי של טומי.
וואו.
וזה תמורת כאילו 15% מההכנסות בעצם.
מההכנסות שהוא משלם לו בעצם. שהמוזיקאי משלם לטומי על זה שעושה לו חימום.
כן. ואז הוא לוקח מזה.
ולוקח 15%.
וגם כאילו על כל הופעה אחרת שנקבע לך אחרי זה.
זה המנהל שלו עכשיו.
כן.
איזה נוכלות.
יש בזה הרבה יותר נוכלות גם. היה שם סעיף בחוזה שטומי לא יכול לבטל את ההתקשרות ביניהם.
מה?
זה חוקי? אולי אז זה היה חוקי.
הבן אדם תמים, לא יודע איך השואו ביזנס עובד, וזה הרגע נכנס, הכל נכשל. זה מה שמסוכם שם. כאילו, החוזה כל פעם הוא לשנה, ואז למיף יש זכות להגיד, אני רוצה להאריך בעוד שנה או לא. וטומי כזה, טוב, מה שתחליט.
טומי שבוי שלו.
כן.
וואו.
וזה נשאר ככה, כאילו, for life.
וואו.
עכשיו,
טומי... כמו על רצון כזה קצת.
כן. כן, יש בזה. עכשיו, טומי הופיע בכל מקום שהסכים לקבל אותו. הוא היה מגיע לכל המועדונים האלה שהקומיקאים שונאים, כזה, מקומות שנורא קשה להצליח בהם, ואף אחד לא מתרכז בך, וכולם עסוקים באוכל שלהם, ואף אחד לא מקשיב כזה, וכולם צועקים בוז ומתעצבנים עליו, אז הוא פשוט היה משתולל על הבמה כדי להשיג תשומת לב. הייתה הופעה אחת שכל הקהל זרק עליו לחמניות.
וואו.
והוא כזה, תפסיקו לזרוק עליי לחמניות, ומישהו מהקהל שאל, למה? והוא אמר, כי אין לי אילתור תגובה ללחמניות שנזרקות עליי. והקהל כאילו ממש צחק מזה, וכאילו אהבו את זה שהוא פתוח איתם וזה, ואז כאילו כל שאר ההופעות שהוא עשה שם, הקהל היה ממש איתו כזה, וכולם אהבו אותו. חמוד.
חמוד מאוד.
ב-1952, טומי הופיע כמה פעמים בתוכנית ב-BBC, שקראו לה It's Magic, תוכנית קסמים.
כי זה, אם אתה תסתכל על זה, זה לא יהיה לך ברור שזה מה שזה, אז אתה חייב להגיד שזה זה.
אז כאילו זאת תוכנית של קוסמים רציניים, והוא כזה בין לבין עושה כזה את השטיקים המטומטמים שלו כזה. ומשם הוא קיבל הזדמנות בתור המופע פותח בסיבוב ההופעות של הקומיקאי המאוד מצליח, בני היל. כן?
לא.
לא?
יש את השיר המפורסם, זה היה שיר הפתיחה כאילו של התוכנית המפורסמת שלו. זה היה כאילו סטנדאפ, אבל מאוד סליזי כזה, כאילו, הייתה תוכנית טלוויזיה כזאת קומית, אני זוכר את זה, היו שידורים חוזרים כזה בערוץ 3 או משהו כזה, וכאילו, היו קטעים מצחיקים, ואז כזה מלא בחורות בביקיני שרודפות אחריו, וכל מיני שיט כזה, אבל הוא כאילו היה סופר מצליח.
לפני שהיה PC, כל פעם שפתחת טלוויזיה, ראית דת מודע של מישהו. פשוט, ה-PC פשוט אמר, אי אפשר עם זה יותר. אי אפשר את זה. אבל פשוט, מה זה? בן אדם בטח שלא נראה טוב, ואז זה כזה, ואני רוצה בנות בביקיני שירדפו עליי, זה קורה. זה כזה, זה לא קורה.
ואנשים ממש אהבו את זה, כאילו, הבריטים וההומור המוזר שלהם, כאילו, מצד אחד יש את מונטי פייתון, ומצד שני יש את זה, ושניהם מצליחים, כאילו.
היו דברים שלא הצליחו כל כך בטלוויזיה, זאת אומרת, לא היו כאלה, לא היה שפע של ערוצים ותוכניות וזה. אם היית בטלוויזיה, אתה היית ביג דיל.
היית ביג דיל, אבל כאילו לפעמים היית טוב או לא טוב.
כן.
וכאילו, כשאתה מסתכל על זה אחורה, זה התיישן. רע מאוד. אבל איכשהו היה סופרסטאר.
הוא היה סופרסטאר, הדוד הזה,
כאילו, בני היל היה סופרסטאר עם השטויות האלה. באמת לא הבנתי את זה.
כשהייתי בלונדון עכשיו, זה סתם סוגריים לא קשורים.
באהבה. זה מה שאנחנו עושים.
אז ראיתי בואו לאכול איתי, כאילו שלהם, של אנגליה. זה לא מצחיק שם.
לא מצחיק.
לא מצחיק שם, לא אמור להצחיק שם. כולם נחמדים אחד לשני, אוכלים אוכל מגעיל, מגעיל.
מי רוצה לראות את זה?
כי בארץ עוד יודעים לבשל. זהו, אני ממש השתמעתי כזה, או, בואו לאכול השחרות בשפה זרה. וכאילו, הם פשוט אומרים, אתה רואה שהמנה מגעילה, ואז הם אומרים, היה מאוד טעים, תודה. ואז במונית, הם אומרים, היה ממש טעים, אני אולי הייתי מכינה את זה קצת אחרת, אבל העיקר הכוונה, 8. וזה כאילו, לא הבנתם את הפורמט.
זה נורא חמוד.
זה מקסים, אתה מבין גם כמה בארץ אנשים הם כזה, הטיסה הזאת, טיול קולינרי באיטליה, אני אמכור את כל הערכים שלי בשבילו.
זה מזכיר לי שגורדון רמזי, כשאנחנו חושבים על כאילו הדמות הטלוויזיונית של גורדון רמזי, הוא כזה עצבני, וכזה מקלל, וזה גרוע וזה. אנחנו מכירים את זה מהטלוויזיה האמריקאית.
נכון.
בטלוויזיה הבריטית, הוא חמוד.
וואו.
כאילו יש לו דמות אחרת לגמרי בתוכניות הבישול, כאילו, הבריטיות.
הם לא רוצים לראות את הבלגן הזה.
כן, כאילו שם לא עושים את הדרמה הזאת, והוא כזה, כן, אולי תשנה את זה, אולי תעשה את זה, ובוא אני אראה לך...
אידיוט סנדוויץ', כל הדבר הזה.
בדיוק, זה מוזר נורא, זה כאילו דיסוננס היסטרי בין כאילו שתי הדמויות שלו. בביקורת של הדיילי טלגרף, כתבו על אחת מההופעות שלו כמופע פותח של בני היל, כתבו, מעולם לא ראיתי מישהו עושה כל כך מעט כמו אדון קופר, ועדיין מצליח להיות כל כך מצחיק.
אגב, שם הם פורקים עול, בצהובונים ובכדורגל, הם כאילו חיות. הם חיות, אין יותר כאילו גרועים מהם. נכון. הם כאילו, כל הנימוסים וזה, זה אולי בארוחת ערב, זה סבבה.
אז אולי התיאוריה שלי באמת להוריד אותה באסלה.
לא, כאילו יש מצב שהם פשוט צריכים מקום אחד להוציא את זה, והם מוציאים את זה באמת בכזה פייג' סיקס וכאלה.
איפה שמותר, איפה שמותר, כאילו באקס-טריטוריות, שזה מסתבר.
כן, כן, כן.
מעניין. עכשיו, באמצע שנות ה-50 עלה ערוץ טלוויזיה שני באנגליה, קראו לו Associated Television או ATV. עכשיו, טומי קיבל הזדמנות אמיתית בטלוויזיה. כאילו בהתחלה שוב היה מתארח כזה בתוכניות של אחרים, אבל הוא קיבל תוכנית משלו ב-1957. קראו לזה קופר או החיים עם טומי. זה קטע כזה של פעם, של כזה או...
האם זה הולך להתגלגל להיות הכדור חוזר לקופר מתישהו?
וואו.
כי מהתמונה זה לא נראה לי שזה הוא, אז...
לא, לא. אבל איך אהבתי?
לא יודע למה אהבת את זה.
מה זה הכדור חוזר לקופר?
הייתה תוכנית כזו ב-90s, מאלף הדברים שהיו בערוץ 6.
כן. על כזה כדורסלן שפרש מכדורסל והוא הולך ללמד בבית ספר, כזה ילדים.
אנחנו באותו גיל, וראיתי רק ערוץ 6, איך לא שמעתי על זה?
שאלה מעניינת. אני חושב שאם תראי משהו, אז אולי זה יקפוץ לך. בכל מקרה, כל ההפקה של טומי בתוכנית הזאת הייתה בבלגן מוחלט, הבמאי פוטר אחרי התוכנית הראשונה, שום דבר לא הולך, בערוץ לא ממש ידעו מה הם רוצים לעשות עם התוכנית, כמעט כל פרק שובץ במשבצת אחרת, שזה...
שאנשים לא יוכלו לעקוב.
כן. קיצר, התוכנית ממש נכשלה, ואחרי 12 פרקים ביטלו את הדבר הזה, וכאילו כזה ממשיך, עושה הופעות, הולך למועדונים וזה, ואז ב-60s פתאום הוא מתחיל כאילו לצבור תאוצה, בהתחלה בבריטניה, ואז הוא גם מגיע לארצות הברית, הוא השתתף מספר פעמים בתוכנית המאוד פופולרית, הייתה כזה תוכנית הרוח של אד סליבן, שהוא גם זה שחשף את הביטלס כאילו לאמריקאים וזה, סליבן הציג אותו באחת התוכניות בתור האיש הכי מצחיק שאי פעם הופיע בתוכנית הזו, שזה...
ברגע שמישהו אומר את זה על בן אדם אחר, הוא תמיד צוחק עליו. זה כאילו, כן. אני עושה משהו לא מוסרי קצת, אני מביא לכם, כאילו, אני קורץ לקהל ואומר, הוא קורא, אתם תצחקו עליו, ואיך אני מלבין את זה, איך אני מלבין את המצפון שלי ושלכם, הוא האיש הכי מצחיק בעולם. הוא קורא, הוא הכי מצחיק בעולם, אבל אתם צוחקים עליו, אתם בעצם כולכם בריונים. כאילו, זה הקסם של הדברים האלה, זה גם הקסם של, אם אתם זוכרים בכוכב נולד, אז היה כאילו... משבצת כל פעם, שנראה לי כבר לא עושים את זה בכוכב הבא, אבל היה משבצת של דחקה, בכל
נכון,
פרק.
נכון.
היו מביאים לך מישהו,
נכון.
אז כאילו, הרי האודישנים זה לא, אתה לא ישר בא לכוכב נולד ומול צביקה, הדר ומרגול, אתה עובר קודם כל מלא זה, ואז אמרו, אוי, הוא קורא, כולם יצחקו עליו, בוא נביא אותו לשם.
אז, אבל ממש. הוא כאילו, הוא משחיז לאט לאט כאילו את המופע שלו, ומתחיל באמת כאילו את כל הפשלות האלה לעשות בכוונה, וזה כאילו, לאט לאט ממש מתחיל לצבור כאילו... כאילו להפוך למשהו מאוד מסוגנן ומאופיין ומוצלח, ורק הוא עושה כזה. עכשיו, בשנת 1966, עלתה להעביר תוכנית חדשה של קופר בטלוויזיה הבריטית, שקראו לה החיים עם קופר, בניגוד לתוכנית הקודמת שהייתה החיים עם טומי.
כן, משהו אחר, קונספט שונה לחלוטין. כן.
הפעם זו כבר הייתה הצלחה, והתוכנית שודרה במשך 3 שנים, כאילו, בטלוויזיה הבריטית, וזה היה יפה. עכשיו, בזמן הזה, טומי היה כאילו, כשהוא לא בטלוויזיה, הוא נונסטופ מופיע בכל מקום שהוא מצליח למצוא. גוון נשארה בבית וגידלה את שני הילדים שלהם. ב-1967, טומי שכר את שירותיה של עוזרת אישית בשם מרי פילדהאוס. מרי הייתה נשואה עם 3 ילדים.
מי רואה לאן זה הולך?
גם אני.
כן.
זה תמיד הולך לשם.
ברור. היא סיפרה, כולם אמרו שהוא מכוער, אבל אני חשבתי שהוא מאמן.
שוב.
סטרייטית.
באמת, אני גם בטוחה שכל מי שאמר שהוא מכוער זה גברים, ואני בטוחה שהוא גם באמת היה מכוער, to be fair.
ראית את זה?
ראיתי את זה, אבל גם הבנתי.
מעניין. זה כאילו הגודל.
זה לא רק הגודל.
והיכולת לצחוק על עצמך ולהיראות מגוחך, נראה לי, זה גם...
אני לא יודעת להסביר, כי אני לא סטרייטית, רק יש לי את ה... אני יכולה להתקשר לחברה טלפונית שתסביר, אבל זה לא... זה כנראה, לא יודעת, זה הגודל, הוא כנראה גם להרגיש ביטחון והצחיק, והוא גם לא כזה, וגם באמת יש משהו בקיור, שזה יותר גברי מאשר מישהו נורא יפה.
כן.
ג'סטין ביבר הוא גבר נורא יפה, והוא נורא מנסה לקהר את עצמו עם קעקועים, ועם השפם, וחדשקונים, וזה, וזה כזה.
מנסה לחוספס יותר.
כן, אבל אחי, אתה יפהפה, אני מצטערת.
אתה יפה כמו בת.
אתה נורא יפה, כן, וזה בחיים לא יהיה גברי, אתה בחיים לא תהיה, אף אחד לא יגיד, אתם יודעים מגבר? ג'סטין ביבר. בחיים, גם אם כאילו תרצח הומלס עם השיניים, אתה בחיים לא תהיה גבר. כאילו, כי אתה יפה מדי.
אני רוצה לאתגר את זה.
כן.
דייוויד בקאם.
לא, דייוויד בקאם תמיד היה לו את המוניטין של כאילו הפריטי בוי, הפרימדון.
ואתה יודע מה המדד שלי?
להגיע לחספוס הזה עדיין?
המדד שלי זה אם אני נמשכת לדייוויד בקאם, אז סטרייטי תגיד אליו איכס מה פתאום. ואני נמשכת לדייוויד בקאם.
אוקיי, אוקיי.
ושוב, עוד בן אדם, עכשיו שזה גם בתוך הכדורגל, הם עושים מלא קעקועים, בסדר, אבל הוא גם מנסה מאוד.
מאוד.
גבר אני, גבר אני. אבל אני חושבת שגם זה, לא, אוקיי, כן. לא יודע, הוא גם כן כדורגלן נורא מצליח, זה כן מאוד גברי.
נכון, נכון. לא, זה גם יש את העניין, גם עם הגיל, אתה נהיה מחוספס, כאילו באופן טבעי גם.
כן, מתאים.
מתאים, יש לו זקן עכשיו, הוא כאילו קצת אחר מאולי מה שמדמיינים את בקאם הצעיר, אבל...
זהו, לא, על בקאם הצעיר אתה בחיים לא היית אומר...
בקאם הצעיר הוא בייבי פייס לחלוטין.
כן.
אבל גם המודל יופי בניינטיז היה מאוד שונה של גברים. כאילו, אם אתם מסתכלים על גברים שנחשבו ליפים, הם נורא נשים.
כן, זה היה מאוד בוי-בנדס כזה.
כן.
מעניין.
כי כולם היו בארון ב-80s. באמת, כולם היו בארון ב-80s, ואז לא היה לך, כאילו, ג'ורג' מייקל, נגיד. הוא אמור, נכון?
כן.
אוקיי, פתאום פחד
שלו. לא ידעו את זה בהתחלה.
בדיוק.
היה תשיר, זה אאוטסייד.
אז כאילו, זה בן אדם שמשדר מיניות, ואתה משער, את משערת שאת הכתובת למיניות הזאת, כי הוא גבר. ואז כזה, הוא חתיך נראה לי שהוא חתיך. ואז בנים כזה, ככה אני צריך לראות, ואז הם פשוט אמרו, כולנו הומואים, ואז סטרייטים הוא כזה, אנחנו לא יכולים לראות ככה יותר.
יפה. עכשיו, קיצר, אז כמובן שמרי האסיסטנטית וטומי החלו לנהל רומן, שנמשך כאילו 10 שנים.
וואו, זה לא רומן, זה אהבה. 10 שנים זה לא רומן.
זה כאילו... זה כאילו הם שניהם היו נשואים פעמיים במקביל. זה ממש היה וייב כזה, הם גם הלכו לקנות טבעות ביחד.
וואו, כמו בשואה, שהיה לך פורסט וייף.
כן, אז זה כאילו רוד וייף והום וייף כזה. עכשיו, פעם אחת גוון ראתה חשבון שהגיע הביתה מאיזה בית מלון, הגיע בדואר כאילו, ונכתב שם שהאורחים היו מר וגברת קופר. אז גוון כאילו התחרפנה על טומי, צרכה עליו וזה, והוא כזה, לא קרה כלום, לא קרה כלום, לא היה שום דבר. ואז כשהיא סיימה לצעוק עליו, הוא הלך לחדר העבודה, היא יצאה מהחלון, והלך לטלפון הציבורי, התקשר למלון, חזר לחדר העבודה, היא לא ידעה שהוא יצא מן הסתם. כמה דקות אחרי זה, היא מקבלת טלפון מהמלון, והם כזה, שמי גבירתי, הייתה טעות, בזמן שהוא היה במלון, גם היו אצלנו מיסטר ומיסס קופר אחרים, ושלחנו לכם בטעות את החשבון, אנחנו מתנצלים.
זה קוסם.
זה בדיוק מה שבמול.
זה קוסם.
כן. וזה עבד, והיא כאילו ישר הלכה אליו והתנצלה כאילו.
איזה קל היה לפגוד פעם.
אוי, זה מדהים. בסופו של דבר, אבל כאילו, כולם ידעו על הרומן בין טומי ומרי.
עשרות שנים.
לבן זוג שלו לא היה אכפת?
הוא ידע, לפחות באיזשהו שלב, הוא ידע על זה, וכאילו, והם היו יושבים לאכול ביחד. כאילו, טומי והדוד.
זה אוקוורד.
כן, זה מאוד מוזר. עכשיו, בשלב הזה, טומי קופר כבר היה כאילו אלכוהוליסט די רציני, בנוסף לזה שהוא גם היה מעשן מלא סיגרים, הוא לא היה עולה לבמה בלי בקבוק ברנדי.
וואו.
כן, זה הרבה. הייתה איזו פעם אחת שטומי הזמין במסעדה קערה של קורנפלקס, כי פעם היה דבר כזה של להזמין קורנפלקס במסעדה, אפילו בסיינפלד הם עושים את זה.
מה?
בדיינרים בארצות הברית עדיין יש את זה. אבל זה דיינר, זה בסדר שיש את זה, זה דיינר, זה תרבות, כן.
זה מופלא. באמת?
כן.
אבל אתה הולך להוטל מונטיפיורי ולהזמין קורנפלקס.
לא, אבל אני לא מצליח לחשוב על מקום אחד בארץ שכן אפשר.
אתם לא יכולים לדמיין, אפילו לא דיינרים.
אני מתחת לבית, בית קפה שנכשל, מתחת לבית כשרק עברתי את הלב לפני, ב-2012, שקראו לו הסוזוקי פנדה, ושם יכולת לקנות קורנפלקס עם חלב, זה נכשל, אבל הבעלים של הסוזוקי פנדה, מה הוא פתח אחר כך? הוא הפסטה נאצי.
וואלה!
כן.
אז הנה, הוא מצא.
הוא פתח את זה למעשה ממש כמעט באותו מקום, את הפסטה המדהימה שלו.
וואו. וזה הולך לו, למרות שהוא כאילו נאצי.
כן.
תכלס, אני חייבת לומר, הוא מה זה נחמד.
לא יודע, אבל בכתבות פחות שעושים כזה, הוא מנסה אולי להיות הדמות הזאת.
כן, אבל אליי הוא תמיד נחמד מאוד.
כנראה מעריך את פועלך. בכל מקרה, אז הייתה איזה פעם אחת שבמסעדה הוא הזמין קערה של קורנפלקס וג'ין אנד טוניק.
סטייל.
ואז הוא שם את הג'ין אנד טוניק בקערה של הקורנפלקס ואכל את זה.
לא.
והוא אמר, יש בזה פחות קולסטרול מאשר בחלב.
וואו.
כאילו, זה טכנית כנראה נכון, לא יודע.
אוקיי.
אבל זה בעיות אחרות.
זה, וואו.
גם במים יש.
אגב, זה כזה מופרך, אני רוצה.
למה אתה רוצה את הקורנפלקס? זאת השאלה. תשתה ג'ין אנד טוניק. מה הקשר לקורנפלקס?
לא צריך את המידלמן המטומטם. וואו.
אתם באמת כאילו טיפלו מהכיסא אם פתאום תהיה מנה של אייל שני, שכזה פיטה עם נוטלה וקורנפלקס?
לא.
לא, ברור שלא.
ברור שזה יכול
לקרות. לא, זה עובד.
וזה יהיה טעים.
וזה יהיה טעים. ג'ין אנד טוניק.
כן.
כן.
איך זה מתערבב כאילו? לא, זה לא מתאים. אם היית אומר לי כזה אייריש קופי כזה, אז הייתי עוד יכול להבין, אתה יודע, משהו בכיוון הטעמים של.
כן, שמנת.
זה לא רלוונטי.
לא ניסיתם, לא ניסיתם.
זה נכון.
אני חושבת שבאופן כלל שטוניק זה מגיל.
כן.
טוניק זה מגיל.
אני יודע שקשה לך עם זה.
ג'ין וסודה, או ג'ין, פשוט ג'ין.
ג'ין וסודה זה כיף, ג'ין נקי זה כיף.
מה אתם חושבים על רשן? לא האנשים, המשקה.
המשקה רע של, מה שנקרא, הערבוב רע של, מגיל. אני לא אוהבת דברים פירותיים, אני לא אוהבת, הערבוב זה מפגר, כי אז הערבוב הוא מגיל, ואני מרגישה את האלכוהול מבעד לערבוב, ואני מעדיפה רק לשתות את האלכוהול, ופשוט כזה, אני פשוט אסיים עם זה מהר יותר. אני לא שותה את זה בשביל הטעם.
חד משמעית.
אני כל כך הפוך מהדעה הזאת.
אתה רוצה את הערבוב?
אני מאוד אוהב קוקטיילים וערבובים וכאלה, זה כאילו, זו חוויה נהדרת בעיניי.
אני חייבת לומר שאני גם לא אוהבת פירות, ורוב הקוקטיילים הם פירותיים, אז כאילו זה קצת הורס לי אותם.
מבין, יש ז'אנרים אחרים שאת יכולה...
כן, קפה.
אני לא...
בואי ניקח את זה אופליין ואני אעשה לך רשימת המלצות.
אני פשוט אוהבת, תביאו לי את הדבר עצמו, אני אסיים אותו, ואני לא רוצה, לא צריך אירוע סביב הדבר.
אני רוצה את התכלס.
בדיוק.
עכשיו בואו נקצר, מה, תחתוך לי תמיד.
דלג על הפתיח.
זה עניין של כמה פרקטית את ניגשת לאירוע השתייה בעצם.
אני כאילו, אתה יודע, אתה שותה, אתה עם חבר, חברה, אתה רוצה להשתכר כדי לעלות או לרדת לאיזושהי רמת הודעה של, אוקיי, בוא, האישיות שלי, אני רוצה 30% מן הפחות, שחק לי עם המינונים, ומהחלק הזה אני רוצה קצת יותר, ואני לא צריכה פירות במשקה שלי בשביל זה. זה לא...
אני מרגיש שזה יכול לעכב את זה רק.
זה פשוט מפריע בדרך.
זה כמו ויטמין שיק. אני לא צריכה, כמו אקמולי, סליחה, אני לא צריכה טעם של טוט. תביאו לי את האקמול, אני מבוגרת. זה מה שאני מרגישה כלפי קוקטיילים.
מעניין, אוקיי. הקבלה, טוב, אפשר...
איש באמונתו, אני לא מנסה להרוס לכם קוקטיילים.
לא, ברור, בכיף כפרה.
רק אומרת את דעתי.
לג'יט לחלוטין. אני מנסה לדמיין את זה. אולי, בוא נעשה את זה פרק הבא.
מה, קוקטיילים?
ג'ין אנד טוניק עם קורנפלקס.
לא.
איזה קורנפלקס ילך הכי טוב עם ג'ין אנד טוניק?
זה יצטרך להיות משהו מאוד בייסיק. משהו מאוד בייסיק. אז זה הקורנפלקס הרגיל.
מאוד קשה, כי הג'ין ימיס את זה נורא. כאילו, ממש. זה יהיה דוחה, אל תעשו את זה.
אני מרגיש שאנחנו צריכים לנסות את זה. בכל מקרה, לטומי גם היה מוניטין של הבדרן הכי קמצן באנגליה.
איך אתה מגיע ל...
ממש.
נהגי מוניות תמיד סיפרו שבסוף הנסיעה, טומי היה שם להם משהו בכיס, ואומר, תשתו משהו על חשבוני, ואז הם היו בודקים את הכיס ורואים שם טיון.
זה טרול. זה לא קמצן, זה טרול.
כן.
זה נכון.
סבלים ודורמנים סיפרו שהוא היה מציג להם שלוש מעטפות, שכאילו באחת מהן יש טיפ גדול כזה, ואז הם היו בוחרים מעטפה, והוא ישר אומר, אה, לא נורא, בפעם הבאה.
טוב, זה קמצן.
כזה.
זה קמצן וגם קמצן מעצבן.
כן.
כן.
אתה גם מבזבז לי את הזמן.
בדיוק.
הוא הכין עטים, עם כאילו חריטה משלו, שהיה כתוב עליהם, נגנב מטומי קופר.
מצחיק.
זה חמוד.
כן.
אני הייתי רוצה כזה.
כן, האמת שכן. מאחורי הקלעים לפני ההופעות שלו, הוא היה נועל בארון את בקבוקי האלכוהול שלו, כדי שאף אחד לא ייגע, ושם בפנים גם את ה... תמיד בחדרי ההלבשה הישנים האלה, תמיד היה גם טלפון. הוא היה נועל אותו בפנים, כדי שאנשים לא יעשו שיחות לחול או משהו, משהו מהטלפון.
אוקיי.
זה כבר נהיה משוגע. זה נהיה פרנואיד.
לא, זה לא בסדר. עכשיו, טומי והמנהל שלו, מיף פרי.
עדיין המנהל שלו.
ממשיך להיות המנהל שלו.
אי אפשר לצאת מזה.
הם התחילו לריב כאילו כל הזמן. מיף שלח איזה מכתב שהוא האשים את טומי שהוא עשה הופעות מאחורי הגב שלו ומסתיר הכנסות וזה. טומי כתב לו חזרה, אני בשמחה אענה למכתבים מנומסים, אבל אני לא מוכן לענות למכתב שכל מטרתו היא להרגיז אותי. עכשיו, במכתב אחר הוא כתב למנהל שלו, לאדון הקיסר הנכבד, טון הדיבור שלך היה מאוד לא נעים, ואני ממליץ שלא תדבר אליי כך יותר. הפכתי לגדול מדי עבורך, ואני חושב שאתה בלתי נסבל.
הוא צודק. הוא צודק.
כנראה. באותו הזמן, אגב, למיף היה קומיקאי אחר שהוא מנהל, שכל הקטע שלו זה שהוא היה חקיין ממש טוב של טומי קופר.
וואו, איזה איש נורא.
בכללי, כאילו, בתקופה הזאת, שהוא כבר מאוד בתודעה, וקומיקאים מאוד אוהבים אותו וזה, כמעט כל קומיקאי בבריטניה היה עושה חיקוי, כאילו, או היה יודע לפחות לעשות חיקוי של טומי קופר.
וואו, כבר אייקון כאילו עצום.
ממש.
באמצע ה-70s, המופעים של טומי כבר היו בלגן מוחלט, היו פעמים שהוא היה נותן הופעה של 5 דקות, או פעמים שהוא פשוט לא היה מגיע בכלל להופעה. בעלים של איזה מועדון בסאות'המפטון סיפר פעם, טומי הגיע ב-10:20, ולא היה מוכן לעלות לבמה בגלל שלא היו לו פרופס. בסוף הוא עלה ב-11:30, ל-10 דקות בלבד, ירד מהבמה, ואז חזר שוב לעוד 5 דקות, ושוב ירד, ואז עלה לעוד בערך 20 דקות.
למה? הוא היה צריך למצוא את הפרופס?
כאילו מצב רוח כזה או משהו.
וואו.
אני לא יכול שלא לחשוב על זה שהוא מזכיר כאילו, הסגנון הזה זה כזה, מה יש בארץ? ברלד? אולי כזה, מישהו שפשוט עולה, הוא כאילו, לא, רוב הזמן צוחקים עליו כזה, יש מלא פרופים מטופשים, נכון? זה הכי דומה שיהיה לזה
עושה
בארץ.
עושה את הגגים שלו, עושה את הקטע שלו, וכזה,
זה
מה
שהוא יודע לעשות. יש רק אחד כזה שיודע לעשות את הדברים האלה, את לא תשמעי קטע שלו אצל מישהו אחר, כי אי אפשר לעשות את זה, כי זה הפרסונה הזאת.
ומלא אנשים מחכים אותו.
ומלא אנשים מחכים אותו.
אנשים מחכים את ברלד?
כן, מאוד, את היונה וכל
אחד. את היונה, כן, נכון. אבל לא מחכים.
לא, לא על הבמה, אבל כאילו... נכון, אנשים לא תמיד לא. עושים כזה כן. חיקוי של ברלד, כאילו הייתה תקופה כזאת לפחות, כזה בתקופה של יום טוב וזה, כולם היו עושים יונה וכזה,
גם מולדת. הדברים שלו מבובה של לילה וכל זה, כן. זה דברים שמאוד...
הנה ציטוט מביקורת שנכתבה לטומי קופר ב-1975. כמעט כל חקיין במדינה עושה חיקוי של טומי קופר, ולאחר שראיתי את המופע האחרון שלו, לדעתי 9 מתוך 10 מהם עושים עבודה טובה יותר ממנו. אני מעדיף לזכור את הגדולים כמו שהם היו בסיאם, וטומי קופר במופע הזה כבר מזמן לא בסיאו.
איזה דבר אכזרי.
ממש.
איזה אכזריות.
אבל כאילו...
כאילו, אתה יכול לכתוב ביקורת כפחות ממליץ ללכת. פחות ממליץ. למה אתה צריך לשרוף אותו ככה, את טומי קופר האלכוהוליסט?
לקח את זה נורא אישי, כאילו.
ממש.
ותקף אותו מאוד. הנה כמה משמות התוכניות שהיו לו בטלוויזיה הבריטית בשנות ה-70, אם דיברנו קודם על עניין השמות. קופר. טומי קופר. It's Tommy Cooper. Cooper's Half Hour. The Tommy Cooper Hour. ו-The Tommy Cooper Show. וזה חלק.
וזה כאילו כל הזמן אותו דבר בעצם. כל הזמן אותו דבר.
הוא כאילו כן מחדש את החומרים, כן? כאילו זה, אבל הווייב הוא אותו וייב. ב-1977 לגוון כבר ממש נמאס מהרומן ומהאלכוהול וזה, והיא רצתה להתגרש מטומי, אבל אז, רגע לפני שהוא עלה לבמה ברומא, טומי חטף את כיף לב והתמוטט. עובד
מי היה מאמין שג'ין בקורנפלקס יכול לעשות דבר כזה, אחרי שכל כך ניזלת מהקולסטרול.
עובד הבמה שהיה שם אמר, בהתחלה חשבתי שהוא עושה איזה קטע מצחיק וצחקתי יחד איתו, אבל אז הוא המשיך להתגלגל על הרצפה, הוא התקשה לנשום, השיניים התותבות שלו נפלו החוצה והוא דימה מהפה.
אוי לא, זה נשמע ממש קשה.
כן, אבל הוא יצא מזה.
יצא מזה.
הרופאים דרשו מטומי להפסיק לשתות ולעשן, בתגובה הוא שילם 1,000 פאונד לאיזה בית חולים, כאילו לאיזה מנהל בבית חולים בלונדון, שבו נכתב שהוא במצב בריאותי מצוין, ושאין מצב שהיה לו התקף לב.
נכתב בעצם שייתן לו כזה?
אבל אף אחד לא אוכף את ההנחיות של הבית חולים, יכולת פשוט להמשיך לעשות את זה, זה לא שיבוא שוטר ויגיד בית חולים אמר לך.
אבל זה כזה לתת אישור שהוא יכול להראות כזה לאשתו ולסוכן שלו, משהו כזה אני מניח, כן?
איזה איש קלו.
הוא כן הסכים לצמצם טיפה, והוא עבר משתיית ברנדי ליין לבן, שזה יפה.
זה שיפור מסוים, כן, תלוי כמה יין אתה שותה. כן.
אבל... יפה. הוא סיפר שהרופאים אמרו לו לשתות רק כוס יין אחת ביום.
בטח.
אז הוא היה מחסל 3 בקבוקים, ואומר, כן, אבל השתמשתי רק בכוס אחת.
3 בקבוקים ביום? מה נשאר לך ממך אחרי 3 בקבוקי יין ביום?
לא הרבה.
לא הרבה.
או כאילו שזה כבר מין כזה קו... רציף כזה שאת פשוט ממשיכה.
כן, אתה לא זוכר מי אתה פשוט.
כן. הוא סבל גם מברונחיטיס, אסתמה, בעיות ריאות, כאילו הבן אדם כבר היה במצב
השבוע.
לא טוב. ב-1979 טומי השתתף בתוכנית האירוח המצליחה פרקינסון.
אוקיי.
הוא נתן, כאילו מראיין מיתולוגי כזה בשם מייקל פרקינסון, הוא נתן כאילו הופעה טובה ומצחיקה, ואז כאילו הם מתיישבים לראיון, וטומי היה מאוד טוב בראיון, כזה מאוד כזה חביב, ומספר כזה סיפורים על העבר, אפילו התרגש טיפה כזה, היה ממש מוצלח. ובסוף התוכנית, טומי לקח את המנחה מייקל פרקינסון, ועשה גג שהוא עשה כמה פעמים בהופעות, הוא שם את פרקינסון בגיליוטינה.
אל תגיד לי שהוא הרג אותו.
הגיליוטינה הייתה אמיתית.
לא.
אבל עם מנגנון בטיחות כזה שאמור לעצור את הלהב.
לא, לא, לא.
רק שטומי שכח להפעיל את המנגנון.
לא. הוא מת?
ממש רגע לפני תחילת הפעלול, עובד מעצבת הטכני קלט מה קורה.
או, וואו.
ורץ לבמה וסידר את העניין וטיפל בהכל, והם עשו את זה והכל סבבה.
איזה מזל.
כמעט ערף ראש של מנחה
בתוכנית שלו.
אלוהים. למרות שאם להיכשל בקסם, זה ממש להיכשל בקסם. זה כאילו להגיע. המבקר הזה לא ילעג לו שוב.
בשנת 1980, טומי עשה פרסומת לסודה סטרים.
מתאים לו.
כי הוא בחור תוסס.
כן, הוא בבלי.
הוא היה במצב כל כך גרוע שהאורחים בקושי הצליחו למצוא מספיק חומרים משלושה ימים של צילומים בשביל לייצר פרסומת אחת של חצי דקה. היה ממש קשה. בפרסומות ברדיו שעשו לקמפיין כבר לקחו חקיין שלו שדיבר במקומו. בדצמבר 1980 טומי היה המופע הפותח לשתי הופעות של להקת הפוליס.
כן.
דה פוליס כאילו, רוקסן?
כן, כן.
חוסר ההתאמה היה מאוד ברור מהרגע הראשון.
למה הם לקחו אותו?
כי הוא אגדה.
הפוליס זה, נו, איך קוראים לסולן שלהם? זה
סטינג.
סטינג. רציתי להגיד, פרינס, לא פרינס, סטינג.
זה סטינג.
כן, הוא אגדה, אבל כאילו, איפה הווייב מתחבר פה בכלל?
כאילו, שני מופעים גדולים, בוא ניקח מופע גדול ונשים אותו בהתחלה כזה, אבל גם, שוב, הוא סובל ממלא בעיות בריאותיות.
יודעים מהמצב שלו, אני מניח.
הוא כבר לא עומד בקצב של עצמו.
בן כמה הוא בשלב הזה?
1980, הוא בן 59.
וואו, הוא במצב לא טוב.
אבל הוא אלכוהוליסט חולה, והוא באמת, הוא לא מצליח להיות מה שהוא היה פעם, והקהל כאילו קילל אותו, וזרקו עליו פחיות בירה וזה.
תשמע, אם אתה בא להופעה של דה פוליס, אתה לא רוצה לראות את הדוד הזה, את הקוסם הזה, אתה לא רוצה לראות קוסם.
זה לא קשור. זה לא קשור
בכלל. אתה אף פעם לא רוצה לראות קוסם.
לא, לא רוצה לראות קוסם.
עכשיו, טומי סיפר אחרי המופע, הוא אמר, הפוליס היו מעולים, הופעה סנסציונית. אני לא הייתי טוב, אבל הם היו מצוינים. באוקטובר 1983, רופאים נאלצו לנקז 7 פיינטים של נוזלים מהריאות שלו. שלושה ימים לאחר מכן הוא כבר היה שוב על הבמה.
רגע, פיינט זה...
פיינט זה כאילו...
קוס...
פיינט בריטי זה כזה 560 מיליליטר.
אלוהים. וואו.
זה וואו. מלא.
שישה פיינטים?
כן.
זה מתורה, איך... וואו.
כן. ושוב, שלושה ימים אחרי זה הוא שוב על הבמה, כאילו, עובד. הוא סיפר בתחילת המופע שהוא נאלץ להיגמל מאישון ושתייה, ואז במהלך המופע הוא שוטה ומאשן.
בוודאי.
ב-15 באפריל 1984, טומי השתתף בתוכנית הטלוויזיה הפופולרית Live from Her Majesties. מאוד מאוד, כאילו, תוכנית גדולה כזאת, שכולם צופים בה ומלא מופעים.
מדורת השבט.
כן, ממש.
וזה באמת... בנוכחות הר מג'סטי?
לא, אבל זה כאילו אולם ששייך למשפחת המלוכה.
יפה.
אז המנחה הציג את טומי ואמר, אם תשאלו 100 קומיקאים מי הקומיקאי האהוב עליהם, הם כולם יגידו טומי קופר. מדהים. המופע התחיל טוב מאוד, הבדיחות החדשות שלו כאילו עבדו מצוין וזה, והקהל רץ איתו והולך מעולה, ואז הוא ממשיך לקסם הבא שלו, הוא ביקש עזרה מהאסיסטנטית שתבוא ותשים לו את הגלימה. שהוא היה שם בשביל מופעי קוסמות.
אסיסטנטית שהוא בוגד איתה?
לא, נערה צעירה כזה שנמצאת על הבמה ומלבישה עליו את הגלימה הזאת, והוא כזה, thank you love, ושולח אותה לדרכה, ורגע אחרי זה הוא כזה, אוי, תופס את החזה, וכולם צוחקים ממש, כי זה מצחיק, כי הוא עושה את זה...
כאילו חלק מהקטע.
כן, כאילו מישהי צעירה עזרה לי להתלבש וזה, והוא תופס את החזה. ואז הוא כזה מקופף את הראש קצת, ואז הוא נופל אחורה,
אוי.
וכולם מתים מצחוק. מתים מצחוק, כי כאילו, וואי, זה הקומיקאי הזה שעושה מלא דברים לא צפויים על הבמה, והכל נחשב.
ככה יותר מדי זמן להבין.
וזה מצחיק. ואז כמה ידיים מאחורי, יש כזה וילון כזה, כן. במאחורה של הבמה, וכמה ידיים כזה גוררות אותו החוצה מהבמה.
ואנשים בטח מתים.
זה מצחיק ממש.
זה מצחיק, זה מצחיק. כן. והוא מת?
וזה לא היה גג.
זה לא היה גג.
זה לא היה גג. ניסיונות האחיה לא עבדו.
אוי.
ובדרכו, ברגע שהוא הגיע לבית החולים בעצם, הכריזו על מותו. הוא מת על הבמה.
מת על הבמה.
כן. טומי קופר מת ב-15 באפריל 1984, בגיל 63, מהתקף לב.
תשמע, אני חושבת שזה סיפור מדהים. אני חושבת שהוא גם כנראה מת מאושר. כאילו, הוא עשה את הדבר שהוא הכי אוהב.
כן.
כמו לשתות.
לשתות. נכון. הוא ישן גם במופע הזה, אני מקווה שכן. הוא היה על הבמה, החמיאו לו.
לא זוכר שראיתי סיגר, האמת, אבל יכול להיות שזה היה נשלף אחר כך או משהו.
בכל אופן, זה נראה לי, לבן אדם הזה, זה כנראה הסנריו הכי טוב של איך למות.
כן?
כן.
תראה, אין דרך טובה למות. אם הייתה לי מכונת זמן, הייתי אומרת, אולי צריך לאהוב אותך יותר כשאתה ילד, ואולי אל תהיה אלכוהוליסט, ואולי אתה ממש זורם עם זה שאנשים לועגים לך וצוחקים עליך, אז הפכת את זה לקריירה, ובסוף באמת נהיית טוב בזה, ונהיה איזשהו שיתוף פעולה. אבל בהינתן שזאת הביוגרפיה, זה נראה לי הכי טוב שהיה. מה היה קורה, אם הוא היה חי עוד 20 שנה, הוא היה מת הרבה יותר גרוע. אתה חושב שעוד 20 שנה זה 2004. אתה יודע מה קורה לבן אדם הזה ב-2004?
אין מצב שהוא מחזיק.
מה זה לא מחזיק? הוא היה הומלס ברחוב.
גמור, כן. כן.
ולכן אני אומרת, זה הכי טוב.
צריך לדעת, יכול למות גם.
בדיוק, 84 לבן אדם כזה, אתה כאילו מאובן, שלא לומר דודו טופז. אתה יודע מה? הוא היה נהיה דודו טופז.
זה יכול להיות מאוד מכוער.
ואם דודו טופז היה מת על הבמה, בזמן הראשון בבידור, שהוא כבר התחיל לדעוך, וכל אומרים, דודו טופז הוא ענק, הוא אגדה, הוא הכי טוב בעולם.
זה היה הרייטינג הכי גדול אי פעם.
מטורף, והוא היה עושה כזה, וכולם היו כזה...
זה חיקוי טוב של דודו טופז. תודה,
תודה. וכל מיני כזה, דודו, עוד פעם דודו, עוד תופס שד, וכל מיני כזה, אוי, דודו, עדיין מותר לעשות את זה, אנחנו ב-80s. ואז הוא האמת, הוא היה אגדה. הזמן לבן אדם כזה, מאוד אכזרי, הזמן הקדמה, הקפיצה הטכנולוגית. אתה יודע מה היה קורא לו במיטו? בוא ניתן לו עוד 10 שנים. אתה יודע מה קורא לו במיטו?
לא, הוא היה בכלא, הוא היה מסיים בכלא.
מה זה בכלא?
הוא היה מת בכלא.
היו יורקים עליו ברחוב.
כן, כאילו ביל קוסבי זה היה סיפור קל לעומת מה שקורה לו כנראה.
למרות שביל קוסבי זוכה.
מה?
כן, הוא זוכה.
לא ידעתי את זה.
הוא אדם חופשי.
כן.
מה?
הוא זוכה מהכל.
זה הזוי.
כן.
זה הזוי. למרות שכאילו כל הוליווד יודעת על הדברים.
אבל הוא משתמש בסם האונס, אז באמת אין לזה choices ו... פרסומת מדהימה לסם האונס, ביל קוסבי.
חפשו עכשיו.
לא, לא, די. וואי.
אז אני חייב לשאול.
כן.
את אומרת, מוות אידיאלי בשביל בן אדם כזה.
המוות, באמת.
יפה. כסטנדאפיסטית.
כן.
פרפורמרית, אישה שעושה דברים על הבמה. האם זה משהו שהיית רוצה שיקרה?
אתה לא יכול לכוון לזה.
למות ככה?
כאילו, אני יודע שיש הרבה אנשים שמדברים על זה, שכן, הייתי רוצה למות כשאני עושה מה שאני אוהב. יש פרפורמרים שאומרים, הייתי רוצה למות על הבמה.
איך היית רוצה למות בכלל? אתה הולך
למות. אני לא יודע, אין לי מושג.
אני צריך להתקן אותך, אתה הולך למות. איך אתה היית רוצה שזה יקרה? יש דרך טובה?
אני לא יודע.
אז לא, קודם כל מתוך הפירמידה של איך שאני מגדירה את עצמי, סטנדאפיסטית זה לא במקום הראשון.
אוקיי.
אני קודם כל כותבת, זה הבייסיק של הזה, גם כשאני עושה סטנדאפ אני כותבת, גם כשאני, אני קודם כל כותבת, זה כאילו השורש הנשמה שלי. הוא נשמע גם 100% פרפורמר, גם תוך כדי הסיפור, מתי שסיפרת שהם התחילו לאהוב אותו, כי הוא ענה להם על הבמה, זאת תשובה שאני לא הייתי יכולה לתת, לא הייתי יכולה להגיד, אל תסרקו לחמניות, כי אין לי קאמבק לזה, בגלל שמבחינתי אני חושבת, אל תסרקו לחמניות, כי אני אזיין אתכם. כאילו זה מה שהייתי אומרת, עוד לחמניה אחת אני רוצה לראות. אבל שוב.
ואז מה היה קורה?
מה זאת אומרת?
אם הייתה נזרקת עוד אחת?
הייתי זורקת כיסא על מישהו.
אוקיי.
זה לא, לא, לא.
אני בעד, נסו אותי.
זה נשמע כמו מופע שהייתי רוצה לראות.
אבל לחמניה הראשונה אגב. לא, זה היה וידאו מקסים לצינור. אבל, אז זה לגביי. אבל אני חושבת שבשבילו, זה אחלה. אני הייתי רוצה למות, אתה יודע, במיטה, מאוד מבוגרת, עם הילדים שלי והנכדים שלי.
כל האוהבים שלך
אומרים לי, מסביב. כן, אומרים לי, נתגעגע אליי, חברות להם, כל טוב, אני בת 200. היה לי יופי של חיים, תיהנו מהירושה, השמנה מאוד שהשארתי לכם, סליחה על הדברים המגילים שתמצאו במגירות שלי, שום דבר מזה לא שלי.
אני חושב שאתך לכתוב את זה. נשלח לך תמלול של כל הקטע הזה, שיהיה לך.
בסדר, אבל אני פשוט חושבת שזה יקרה. לא צריך לכתוב את זה, כי זה פשוט יקרה. אז ככה אני הייתי רוצה למות באופן אישי, ככה אני מתכננת למות עוד הרבה זמן. אבל בשבילו זה נראה לי הכי טוב שיכול לקרות.
מעניין. אני רק אסגור את זה ואגיד שבסקר שנערך בין קומיקאים בריטים ב-2005, טומי קופר נבחר במקום השישי ברשימת הקומיקאים הבריטים הכי טובים ואהובים אי פעם. סטנדאפיסטים ואמנים בריטים בכללי, מקפידים לציין אותו בתור מקור השראה, ביניהם ריקי ג'רווייז, סר אנטוני הופקינס מדבר על ההשפעה.
אבל מה הקשר בכלל בין הקומדיה שלהם לשלו? של ריקי ג'רווייז?
אני מניח שזה טוטליות כזה, וזה. ג'ון ליידון, הסולן של הסקס פיסטול, זה כאילו כל הזמן מדבר על זה שכאילו שאב השראה מהדבר הזה.
תשמעו, יש בבן אדם משהו אובדני. יש בבן אדם משהו שכאילו הוא לא, זה הדבר היחיד לדעתי שהוא גזר ממנו ערך לגבי החיים שלו. כן. זה גם לא סתם שבסופו של דבר הרומן שלו היה עם אסיסטנטית. מישהי שמסייעת לו בעבודה שלו, לעשות העבודה שלו. כלומר, אם הערך העצמי שלך כולו מנוקז לדבר הזה, ואתה הולך לישון ואתה חושב, אני אפס או אני לא אפס, כתלות בדבר הזה שאני עושה, אתה מתאבד, אתה שהיד, אתה שהיד של הדבר הזה. וזו תכונה שהרבה אמנים שהם רוצים להיות שהידים, אבל היסודות של החיים שלהם בריאים יותר, בדיוק. כאילו, כפי שאמרתי, אני ממש לא קרוב בכלל. וכאילו, אתה יודע, השחקנים, נגיד, אנטוני הופקינס, הוא שחקן נורא טוטלי, אז כאילו, אני מבינה איך הוא יכול לקנא בבן אדם שאין לו את המחסום הזה. כאילו, אין לך משהו שמושך, כאילו, שמחזיק אותך מלא להתאבד לתוך האומנות.
שאתה נכנס לתוך משהו, אתה כאילו במיליון אחוז בפנים, כן.
אבל שוב, העולם הזה היה יותר קטן, העולם הזה היה פחות אכזרי, ואני חושבת...
פחות אכזרי?
פחות אכזרי, בהחלט.
מעניין, כי כאילו, באמת, אנשים קטלו אותו, כאילו...
היום הקטילה היא... קודם כל, אם אתה קורא ביקורת באתר הארץ, הארץ לפעמים מאוד אכזרים בביקורות שלהם, וגם אתה יודע, הארץ הם מתאכזרים לתוך המיליה שלהם, כי הארץ יכולים לכתוב על מופע ש... אני, כאילו, אתה יודע, שאני אולי שמעתי עליו, כי זה בסוף, אתה יודע, קהל מאוד קטן. וויינט לא יכתבו על הצגת תיאטרון פרינג' נישתית. הארץ יכולים להיכנס באים אימא שלה, כדי שכל מי, כל 400 אנשים שמכירים את האמנית פרינג' הזאת, ידעו שחרבנו לה על הראש. זה, אז כאילו, מבחינת, וזה בעיתון הכי מעונה והכי זה. אבל חוץ מזה, תחשוב גם על זה שלאנשים יש יותר סי. הלחמניות האלה פעם היו נזרקות בתוך אולם. קנית כרטיס, קיבלת זכות לזרוק לחמניה. היום יש לך טלפון, יש לך מסך, אתה יכול לזרוק לחמניה. יש לך כמה פלטפורמות, יש לך כמה משתמשים, כמו לעיר נתניהו, אתה יכול לזרוק כמה לחמניות. וזה יותר אכזרי, אין מה לעשות.
אני מרגיש אפליקציית לחמניות. מרחפת באוויר.
כן. אולי מקום מכונת רעל, זה צריך להיות מכונת לחמניות. זה היה הרבה יותר זורם.
וואי, הייתי ממש נהנה ממכונת לחמניות. חייב להגיד.
אני רוצה לשאול משהו, באמת, זה יושב עליי מתחילת האירוע. אמרנו שקוסמים, אנחנו יודעים מה זה קוסם. זה דבר שלא עבר הרבה אבולוציה. ואני רוצה לשאול אתכם, מה זה אמן חושים? מה זה?
מבחינתי מסאג'יסט זה אמן חושים.
יפה. אמן חושים מרגיש לי כמו כאילו קוסם רק עם שיחה מקדימה עם הבן אדם.
אני חושב שזה קוסם בלי התלבושת של הקוסם.
קוסם עם מילים.
הוא עושה אותו דבר, מעלים לך מטבעות, קלפים, זה, מה אתה...
מה הוא יכול לנחש? מה באמת הם עושים? אני לא יודעת, אף פעם לא שרדתי...
הוא ידע את הקלף שבחר.
אני לא בהייטק, לא הביאו לי את זה ביום האישה.
לא, כזה, תחשוב על מילה ואני אכתוב את המילה שחשבת עליה.
זה לא בדיוק קוסם.
ואני אחביא את זה בתוך הפסנתר שמישהו פתאום יביא, כאילו, מין כזה, כל מיני סרבולים וסיבוכים בתוך הטריק כזה סתם.
קצת יותר ארוך.
כן.
והוא על אזרחי.
כן. ובאמת יותר קשור למילים לדעתי.
זה הכל אבל על אותו תשתית של אנחנו חושבים, אתה יודע, מה הפחד הכי גדול שלנו? שידעו מה אנחנו חושבים. זה כאילו, אתה יודע, זה פחד שהוא קיים. ואז בא קוסם, או בא מנטליסט, או בא מישהו ואומר לך, הדבר הזה שאתה הכי פוחד ממנו, הנה, אני נותן לך לגעת בו במרחק מבוקר. וזה, יש בזה משהו קטרזיסי, כאילו, זה מפגר, זה למפגרים, כן? אבל אני על זה, כאילו, זה, אליי זה לא מדבר.
טוב. יאללה. זמן טוב לקפל. לא יודע, כיבוד קל, פיזור לבתים.
יאללה, בוא נסגור, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ובוא נאמר שלום ותודה רבה. אז בבקשה, תעשה את זה.
אין בעיה. תודה רבה לשיר, ראובן, שהייתה אצלנו.
תודה לכם.
היה ממש, ממש, ממש כיף, ואני חושב שהגענו פה באמת לעומקים שאנחנו לא מגיעים בדרך כלל.
נכון.
לא נגענו ברגשות מספיק, קחי את זה כביקורת, לפעם הבאה, אבל זה משאיר טעם של עוד, בעצם.
טעם של עוד.
מה, איפה אפשר למצוא אותך?
למצוא אותך.
משהו שאת רוצה לקדם, משהו כזה?
יש לי הופעות.
יש
הופעות,
אני ראיתי שבאינסטגרם יש לינק של כזה כרטיסים להופעות.
יש לינק של כרטיסים להופעות, יש באוזן, באפריל, ויש בירושלים, באפריל, בשמיני לאפריל בירושלים, בעשירי לאפריל באוזן, משכתי את זה כי לקח לי זמן להיזכר.
בסדר גמור, זה עבד טבעי ממש.
יופי.
מעולה.
סחטן, יאללה בואו. טוב, אז בואו נסגור עניינים סושיאלים וזה, אתה רוצה לתת?
כן, אפשר למצוא גם אותנו בכל הסושיאלים, באינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, טוויטר, you name it.
אפליקציית רלוונט, חבר'ה, אם תרצו לראות את היופי יופי הזה ולא רק לשמוע אותו.
וחשבון האינסטגרם והטיק טוק של רלוונט פודקאסט, מומלץ.
שהוא נקרא רלוונט פוד.
רלוונט פוד.
Yes.
כן, זה ימצא בכל מקרה.
כן, תבוא, יהיה בסדר.
רלוונט קו תחתון פוד, נכון?
קו תחתון פוד.
כך שמעתי.
זה נכון מאוד.
יפה. יאללה.
שיר, תודה רבה.
תודה לכם.
עד הפרק הבא.
יאללה, ביי.